שלום, הגעתם לאינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דה מרקר. היום יום שני, באולפן סמי פרץ ואיתן אבריאל. שלום איתן.
שלום סמי.
הביטקוין, בטח עקבת אחר מה שקרה לו בשבוע שעבר.
עקבתי בעודך.
הוא המטבע הדיגיטלי הכי חשוב בעצם. אז הוא צנח ביום שבת בתוך שעה אחת, בלא פחות מ-20%, במקביל לירידות בשוק המניות במסחר בוול סטריט ביום שישי. בחודשים האחרונים נוצר מתאם מפתיע וגבוה בין המסחר במניות למסחר בביטקוין, וזה מעורר את השאלה. אם כך, למה צריך אותו? הביטקוין הרי אינו מטבע, הוא אינו תחליף לדולר, הוא אינו בר הגנה מפני אינפלציה כמו זהב למשל, ועד עכשיו הוא היה רק כלי להשקעה שלא אמור היה להיות צמוד לגורל המניות. אז כדי לנסות לענות על כך, אנחנו נדבר עם פרופסור דודי גרשון ממרכז גרשון לפינטק באוניברסיטה העברית.
סקר שפורסם אתמול בחדשות 12 מלמד שהבעיה הבוערת ביותר שהממשלה צריכה לטפל בה, לדעת רוב מדינת ישראל, היא יוקר המחיה. כן, לא הביטחון. 39% מהנשאלים סבורים כי זו הבעיה הכי דחופה של מדינת ישראל, לעומת 34% שחושבים שהאלימות והפשיעה היא הבעיה הדחופה, ורק 12% בלבד שחושבים שהגרעין האיראני הוא הסיפור. החדשות הטובות הן שמדובר בבעיה שהממשלה דווקא יכולה לפתור כי יש לה את הכלים. לעומת זאת, החדשות הרעות הן שהיא לא ממש יודעת או אולי לא רוצה לעשות את זה. אנחנו נדבר על זה.
בעיצומו של משבר הקורונה נשלחו הביתה יותר ממיליון עובדים, בלי לדעת מתי הם יחזרו לשוק העבודה, אבל ראו זה פלא, שוק העבודה הצליח להתאושש יפה מאוד מאז, אבל נראה שההזדמנות להשקיע בעובדים בתקופה הזו בהכשרות מקצועיות הוחבצה לגמרי. המדינה הקצתה 2 מיליארד שקלים, אך הצליחה להכשיר רק רבע מהכמות שהיא תכננה. מדוע? נתי טוקר יסביר. יאללה, מתחילים.
שלום לפרופסור דודי גרשון, ממרכז גרשון לפינטק באוניברסיטה העברית. כחלק מעיסוקיך בפינטק, אתה עוקב לא מעט אחרי הזירה הקריפטוגרפית, ביטקוין ומטבעות אחרים, ואנחנו רוצים לדבר איתך קצת על מה שקורה לביטקוין, וגם למטבעות האחרים באולי שבועות האחרונים. אז ככה, בשבת, פתאום תוך שעה אחת המטבע התרסק בלא פחות מ-20%. אז קודם כל, אם יש לך מושג מה גורם למטבע כזה בבת אחת לרדת ב-20% תוך כמה דקות, אבל אתה יודע, אנחנו דיברנו פה לא פעם על המטבע הזה, ואמרנו שזה לא באמת מטבע, וזה לא באמת אלטרנטיבה לאינפלציה או איזה משהו שאנחנו מכירים, אבל זה כן אפיק השקעה. והנה אפיק השקעה, זה נהיה מאוד דומה, מתואם מאוד גבוה, עם שוק המניות האמריקאי. אז למה בכלל צריך אותו?
אוקיי, בוא נתחיל מזה שבעיקר הביטקוין הוא מטבע שהוא מאוד מניפולטיבי, ויש קבוצה יחס קטנה של אנשים שמחזיקים כמות עצומה של זה, ובעצם הם די דומיננטיים בשוק.
זה נשמע כמו יצרניות הנפט, אופק.
דומה, כן. דרך אגב, למשל, הבורסה הגדולה ביותר בעולם בתחום הקריפטו שנקראת קוינבייס, שהם יצאו להנפקה, אז הם פרסמו בתשקיף שלהם את ההחזקות של את המחזיקים הגדולים של ביטקוין באקסצ'יינג', ומה שהתברר זה ש5% מהאקאונט שלהם מחזיקים 95% מהמטבעות. זאת אומרת, זה שוק שהוא מאוד מאוד נשלט על ידי קומץ קטן של אנשים.
לוויתנים, נדמה לי, קוראים להם בחלק מהפרסומים.
כן, יכול, לא, זה קצת לוויתנים, זה ביטוי לאנשים שהם יכולים להשפיע בצורה משמעותית על שווקים, כשהם מחזיקים הרבה סחורות, ודבר כזה דומה קורה גם כאן. ההבדל כאן הוא שכאן אנשים שמחזיקים בכמויות מאוד גדולות של ביטקוין הם מיליארדרים גדולים מאוד, שאם הם רוצים לעצור את ההידרדרות שלו, אז הם מזרימים הוראות של 200-300 מיליון דולר ומוצרים את הכל לגמרי. יש גם סיכוי מסוים שחלק מהם מממשים בערכים גבוהים, מוכרים, וכשזה מורידים קצת את השוק, הם קונים את זה בערכים יותר נמוכים.
זה קצת מזכיר לי את הסלאט משין בלאס וגאס.
נכון, נכון.
שבעצם אתה מחליט, הקזינו מחליט, איזה אחוז מהכסף שנכנס לתוכו גם יוצא, והוא מחליט ככה, אתה יודע, כשזה קצת יורד, הוא רוצה למשוך חזרה.
אבל זה קצת שונה.
משקיעים קטנים, וככה הוא מפתה אותם לחזור ולהמר.
אבל זה קצת שונה כאן, כי לא מדובר בשני אנשים, מדובר כאן בסך הכל בכמה עשרות אנשים שהם שולטים, הם בטוח שהם לא מטעמים אחד, אחד עם השני, כי זה פלילי, אז לכן אני לא חושב שזה מתבצע בצורה כזאת, אבל למשל יש לנו עדויות, כשתתר, החברה של הבעלים של תתר, שהם, שאמור להיות מטבע יציב, התברר שהם הנפיקו אחת השבתות כמות עצומה של מטבעות, בשביל לקנות ביטקוין באקשיינג, שגם בו הם בעלים. אז כמות המניפולציות הם, ואז הם עצרו את זה כשזה עד ל-35,000 דולר. אז ברור שיש כאן מניפולציות. עכשיו, אני לא חושב שאנשים לגמרי מתואמים, אבל ברור שמאוד קל לתמרן את השוק הזה. לכן אני חושב שאני לא מאמין שיתנו לביטקוין להתרסק יותר מדי. ומצד שני, יש סיכוי שאם הוא יעלה המון, אז יהיו הרבה מוכרים שקצת ירצו לממש.
כן, אז מה המלצה בעצם לאנשים מן השורה שמסתכלים, עוקבים, רואים איך אנשים אחרים מתעשרים מהדבר הזה, מתפתים כמובן, כי אין מה לעשות, משהו שעולה ויורד בעשרות אחוזים בתקופה כזו קצרה, בטח מפתה אנשים שהם אוהבי סיכון. השאלה אם אתה איש קטן שרק יש לו איזה כמה שקלים, האם שווה לך להיכנס לשוק הזה או שתתרחק?
אני אגיד לך משהו, קודם כל, זה הסתכלות צרה מדי להגיד מה עושים עכשיו, אם יש לי 10,000 דולר, אם אני קונה איזשהו שבריר של ביטקוין או לא. מהפרספקטיבה יותר רחבה, אני יכול להגיד לך שאני עוקב אחרי חברות סטארט-אפ בתחום הבלוקצ'יין ובעיקר הקריפטו-קרנסיז, מטבעות קריפטוגרפיים, ומתחת לרגליים שלנו מתרחשת כרגע איזושהי זוזה טקטונית, לא מגזים, מדובר כאן בעשרות חברות בתחום המטבעות הקריפטוגרפיים שמפתחות את כל השירותים הנדרשים כדי לייצר כלכלה שמבוססת על מטבעות קריפטוגרפיים, והם מקבלים הזרמות כסף נקיות מקרנות הון סיכון, והם מגייסים משוראים עצומים, ואני חושב שאנחנו נגלה עוד 3-4 שנים שזה פשוט קורה, שתתפתח כלכלה שלמה של מטבעות קריפטוגרפיים, שתהיה ערוץ מקביל לכסף, וזה לא קשור אם הם... אם הם קורלטיביים או לא קורלטיביים למניות או לנכסים אחרים, פשוט זה מה שיקרה. אני באמת מאמין שעוד מספר שנים, כמעט בכל אתר e-commerce, תוכל לשלם במטבעות קריפטוגרפיים.
בהינתן שמדינות סוברניות, ממשלות, בנקים מרכזיים, באמת בשלב מסוים, כמו שקצת הסינים עשו, לא יגידו, זה לא נוח לי, זה מקשה לי על הניהול של הכסף ועל השליטה על הלבנת הון, תירוצים לא יהיו חסרים, והם יגידו זה לא חוקי.
אז אני לא חושב שהבעיה היא לאף אחד, אני חושב שבמדינות המערביות הבעיה היא בכלל לא הלבנת הון, אלא הבעיה היא חוסר יציבות כלכלית. הבעיה היא שככל שיותר ויותר אנשים יחזיקו יותר ויותר נכסים קריפטוגרפיים, אז בעצם ההון האישי של אנשים יהיה תלוי בזאת של משהו שאין לו שום קשר לכלכלה. זאת אומרת, תיאורטית, הכלכלה יכולה לעשות להצליח מאוד, אבל בגלל שמטבע קורס, אנשים פתאום ייכנסו לפשיטות רגל, ויכול להיווצר מיתון בלי סיבה כלכלית. זאת הבעיה העיקרית שיש במטבעות
הקריפטוגרפיים. יפה, אז בנק מרכזי פלוני במדינה אלמונית, תראה בזה סיכון ויאסור על זה.
אתה צודק, אבל באמת, אבל התופעה שאנחנו רואים היא תופעה הפוכה. התופעה שאנחנו רואים במערב, זה שיותר ויותר מוסדות פיננסיים מתחילים להחזיק מטבעות קריפטוגרפיים בפורטפוליו שלהם. זאת התופעה שאנחנו רואים. ויותר ויותר גופים הופכים את זה לחלק אינטגרלי מהביזנס שלהם. אז זה לא מה שאנחנו רואים עכשיו. אני חושב שכשזה קורה, אני חושב שזה, אם התופעה הזאת תמשיך, ואחוז מספיק גדול, אני ראיתי סקר שאמר שבעוד שנה 40% מהמוסדות הפיננסיים בארצות הברית יהיה להם חשיפה למטבעות קריפטוגרפיים. אולי חשיפה זניחה, אולי גדולה, אבל בכל אופן מדובר באחוז עצום. זה יגיע למצב שבעצם זה יהיה כמעט בלתי אפשרי לבנק מרכזי להחליט שזה לא.
רגע, אתה אומר שהביטקוין הזה, סליחה, אתה אומר שהביטקוין הופך לאט לאט מתחת לרגליים שלנו למשהו שהוא too big to fail, גדול מדי מכדי ליפול. זאת אומרת שזה יתרסק, אז זה ייקח את כל הכלכלה למטה ולא יעיזו יותר לערער על זה?
אז אני לא הייתי אומר את זה ככה, הייתי אומר ככה. הייתי אומר שמתחת לרגלינו נוצרת תשתית מלאה להפוך את המטבע, את הביטקוין ועוד מטבעות קריפטוגרפיים לנכסים שיותר ויותר קל לקנות ולמכור אותם ולהחזיק אותם בתיקים ולהפוך אותם חלק אינטגרלי מתיקי השקעות. אוקיי? זה קורה מתחת לרגלינו. יש חברות שמפתחות שירותים של כמו banking as a service, שזה מקובל היום בתחום הפינטק, מפתחות את הדברים האלה לתחום המטבעות הקריפטוגרפיים, שאפשר יהיה לעשות המרות יותר בקלות ממטבעות קריפטוגרפיים, מטבעות פיאט וכו'. עכשיו, אני אומר שמאוד יכול להיות שעוד מספר שנים, בגלל שכל כך הרבה גופים פיננסיים יחזיקו בפורטפוליו שלהם ביטקוין, אז זה יהיה צעד רדיקלי מדי להכריז שזה לא מטבע חוקי, ואי אפשר יהיה לעצור את זה. אני חושב שאנחנו, אני אומר את זה בשיא הצניעות, אוקיי? אבל דעתי, עברנו את נקודת האל חזור בכלכלות מערביות. זה לא אומר שהביטקוין ימשיך להשתגע כמו שהוא עכשיו, ו-20% הולך, כי חלק מההצלחה של המטבע הזה יהיה אם הוא יצליח להתייצא ולהפוך להיות למשהו שהתנודתיות שלו יותר קטנה. אבל אם בסוף זה מה שיקרה והוא יתחיל להיות פחות תנודתי, אז יכול להיות שהוא יפוך להיות יותר מיין.
אז באמת שאלה אחרונה, העניין הזה של המתאם עם שוק המניות, איך מסבירים אותו? למה כשהבורסה יורדת בארצות הברית, אז פחות בשבועות האחרונים, כמעט באופן שיטתי, גם המטבעות הדיגיטליים, הקריפטוגרפיים יורדים גם, ולהפך?
אוקיי, אז קודם כל, התקווה שמטבעות קריפטוגרפיים יהיו אנטי-קורלטיביים לסטוק מרקט, ובעצם יפכו להיות לכלי לדייברסיפיקיישן, זאת אומרת, לפיזור סיכון בתיקי השקעות, זה נגוז, אוקיי? זה לא מה שיקרה. מצד שני, יש לנו את דור המילניאלס, השפעתם על הכלכלות היא מתחילה להיות מאוד מאוד, מאוד דרמטית. זה קורה לא רק בשווקים הפיננסיים, זה קורה בזה שהמון שופינג סנטר, המון אזורי קניות נסגרים, כי הם מעדיפים לקנות באינטרנט, הם קוראים המון תהליכים שמשפיעים עליהם, וחלק מהעניין זה גם בתחום ההשקעות, אנחנו ראינו כמה תופעות משעשעות מאוד, משעשעות סלש עצובות, עם מניות כמו GameStop וכו', שבעצם הדור הזה מחליט לעשות כל מיני פעולות שהן לא קשורות לכלכלה, אבל משפיעות מאוד דרמטית.
מחאה חברתית.
ואני חושב שהם גם, אני קראתי גם איזשהו מאמר שניתח, הייתה תקופה של חצי שנה שהביטקוין עלה בצורה די יציבה, והניתוח היה ש-70% מהתנועות האלה באו מלקוחות של פייפל שקנו ביטקוין לתיקים שלהם. כל מיני צעירים שהחליטו להחזיק מטבע קריפטוגרפי בתיק שלהם. זאת אומרת, רואים את ההשפעה שלהם.
כן. תודה רבה, פרופסור דודי גרשון.
תודה, להתראות, ביי ביי, תודה.
מה יש יותר בארץ? פודקאסטים או חברות הייטק? האמת שאנחנו לא יודעים מה יש יותר, אבל אנחנו יודעים איפה רוצים אתכם יותר. הכירו את דיסקונט טק, זרוע הבנקאות והאשראי של בנק דיסקונט לחברות הייטק ישראליות. דיסקונט טק מציעים שירותים ומוצרים מותאמים לחברות משלב הסיד ועד לשלב ההייפר גרוס. לפרטים והצטרפות חפשו אותנו בלינקדין. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
דיסקונט, מתאימים לך יותר.
אתמול התפרסם בחדשות 12 איזשהו סקר תקופתי פוליטי על מי אתה חושב שצריך להיות ראש ממשלה וכו', אבל דווקא לא זה מה שמשך את תשומת ליבי, אלא שאלו את הציבור, את הנשאלים שם, מהי הבעיה הבוערת ביותר שהממשלה צריכה לטפל בה, ונמצא שם ש-39% מהנשאלים אומרים שיוקר המחיה היא הבעיה הכי קשה, וזוהי הבעיה שיש לה הכי הרבה אנשים שחושבים שהיא דחופה וצריך לטפל בה. אחריה יש את האלימות והפשיעה עם 34%, והרבה אחריה יש את הגרעין האיראני, שרק 12% מהציבור חושב שזו הבעיה הדחופה ביותר. אז אתה יודע, החדשות הטובות זה שמדובר בבעיה שממשלה יכולה לפתור למעשה. יש לה הרבה מאוד כלים. היא יכולה לעשות רפורמות וחוקים והוראות ותקנות ומיסוי והרבה מאוד תמריצים כדי להוריד את יוקר המחיה. צריך להזכיר, אנחנו 20% סדר גודל יותר מהממוצע במדינות ה-OECD, והשאלה היא, למה הממשלה לא עושה את זה? כלומר, מדי פעם יש איזושהי יוזמה באיזשהו תחום, אפילו הבוקר יש הודעה של משרד האוצר ומשרד החקלאות על הפחתת מחירי הגבינות ומוצרי החלב בעשרות אחוזים, כי שר האוצר חתם על צו שמבטל את המכסים על מעדנים, על יוגורט, על גבינות רזות, הוא גם מגדיל את המכסות היבוא של גבינות קשות, שזה מצוין. אבל אני מזכיר לך שהמאבק על יוקר המחיה מתנהל כבר עשור שלם,
והמחירים רק עולים.
והמחירים רק עולים, או שלפחות לא יורדים, והפער בינינו לבין מדינות ה-OECD נשמר, אנחנו לא משפרים את מצבנו, כלומר, גם אם אנחנו רצים מאוד מאוד מהר עם רפורמה בתקינה ורפורמה במזון ורפורמה בדברים אחרים, אנחנו נשארים באותו מקום מבחינת הפערים, שלא לדבר על דיור, שזה באמת שוק רותח. והשאלה היא, האם הממשלה לא רוצה, או שהיא לא יודעת להוריד את יוקר המחיה?
התשובה היא לא כל כך מסובכת. הסיבה הראשונה והמרכזית שהממשלה לא מטפלת בצורה יותר יסודית, עם יותר נחישות ביוקר המחיה, היא שהטיפול ביוקר המחיה דורש מהפוליטיקאים להתעמת עם אנשי עסקים ובעלי הון. הם מאוד לא אוהבים לעשות את זה. לכולם יש תורמים, לכולם יש חברים, לכולם יש מיליה. אף פוליטיקאי לא חושב שלאורך זמן מבחינתו אישית בקריירה להסתכסך עם הסקטור העסקי זה דבר שיתרום לו לחיים שלו, לחיים של לאיכות החיים, לרמת החיים, לרמת החיים של הילדים שלו, ולכן פוליטיקאים מאוד נזהרים ונרתעים מלהתמודד עם אנשים חזקים.
אבל הדוגמה... למדינה יש גם גופים שהם לא פוליטיקאים, למשל רשות התחרות, אני מזכיר לך את החקירה שנפתחה לפני חודש בנושא גם, של גם רשתות הם... השיווק נכון, וספקי מזון, נכון. והשאלה גם כמה שיניים יש לרשויות האלה, כי התחושה שלי היא שאם הם היו מאוד 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 רוצים, יכלו לעשות שיניים, את זה הרבה לפני כן, ולעשות את זה בצורה גם שתהיה יותר
שיניים אפקטיבית. יש להם, כאשר בא רגולטור או רשות ואומרת אין לי סמכות לעשות דבר מה, זה תירוץ, מכיוון שביותו חלק מזרוע השלטון, יכול אותו רגולטור ללכת אחרי זה למחוקקים, לחברי הכנסת, ולקבל בחוק את השיניים שחסרות לו, אם חסרות לו, ובפועל שאתה מסתכל על החוקים מבחינת הדברים שמותר להם לעשות, יש להם כל כך הרבה יותר סמכויות ושיניים ממה שעושים בהם שימוש בפועל. אז הסיבה באמת המרכזית זה שרגולטורים לא רוצים להתעסק עם אנשי עסקים חזקים, מכיוון שאחרי זה האנשים האלה מענישים אותם בשוק העבודה. כך גם פוליטיקאים, יש דוגמה אחת יוצאת דופן, אתה ודאי זוכר, המאזינים הצעירים שלנו לא זוכרים, אבל ב-15 שנים הראשונים של שוק הסלולר, מרגע שהמציאו את המכשיר הזה, המחירים היו גבוהים בישראל פי 5 ופי 6 ממה שהם היום. רק רפורמה מסוימת אחת שעשה משה כחלון, אבל הייתה כרוכה בלהתעמת עם הטייקונים של המשק, האנשים שהחזיקו בחברות הסלולר הגדולות ולא להיכנע להם, גרמה לירידה של 80-90%, והיום צעיר שמתחיל את חייו משלם 49 שקל לסלולר, והוא חושב שזה המחיר של הדבר הזה. רק צריך להזכיר לו שלפני 10 שנים הדבר הזה היה 490 שקל, בדיוק על אותו שירות.
השאלה אבל אם זה רק טייקונים, או שבאמת הטיעון, אם תוריד מחירים, אם תוריד מכסים, אם תסיר כל מיני הגנות, אז אנחנו נראה תוצאה בדמות פחות מקומות עבודה. ובאמת אני חושב שיש בתחומי התעשייה מסוימים, לואו-טק בעיקר, חקלאות, המדינה איכשהו תמיד התרשמה מהטיעונים האלה, והחליטה, אתה יודע, לא לגעת באלה ולא לגעת באלה ולא לגעת באלה. כלומר, זה לא רק טייקונים, גם זה לפעמים סיטואציה כן פוליטית, זה לא מת הטייקון הבודד, אלא סיטואציה פוליטית שאתה אומר, אני לא רוצה להסתכסך, נגיד, עם נהגי המוניות, כי אם אני פותח פה את אובר, זה יעשה לי בלגן עם קבוצה יחסית רעשנית.
תראה, יש מחקר מעניין שפורסם השבוע בארצות הברית, שמראה שמי שגרם בעצם לבחירה של טראמפ, זה אחד, ביל קלינטון, שהיה נשיא דמוקרטי מאוד פופולרי. למה? כי הוא באמת התחיל את הדבר הזה של ליצור מציאות כלכלית, שהרבה מאוד מפעלים עוברים למדינות אחרות, לסין, למזרח אסיה, לאפריקה וכן הלאה. ו-20 שנה אחר כך באמת נוצרו כיסים ואזורים מאוד גדולים של אזרחים בארצות הברית שאין להם עבודה, ומרוב יאושם, ומה שהם קוראים כבגידה של הממסד האליטיסטי הדמוקרטי, עברו לצד האפל שלכאורה רחוק מהם כאותם עובדים ופועלים של הרפובליקאים. אז כן, אפשר לעשות גם נזקים אם אתה עושה את זה ושם רק את העניין של המחיר ללא שום התחשבות, אבל קודם כל תתמודד עם האנשים החזקים, קודם כל תתמודד עם הריכוזיות. חזרנו ואמרנו פה, יש למעלה מ-70 מונופולים בישראל, יש הרבה מאוד תחומים שהם דה פקטו אוליגופולים או מונופולים שלא מוכרזים ככאלה. הכוח של החברות מכתיב במידה רבה את המחירים בישראל, הם עלו יכולים להיות הרבה יותר נמוכים, הם לא יכולים להיות נמוכים בחצי.
כן, אז הנה פה טיפ, באותו סקר שציטטנו בתחילת האייטם הזה, אז רואים שהליכוד מוביל בראשות נתניהו, מוביל בסקר הזה בצורה משמעותית, יש עתיד ושאר המפלגות כחול לבן שמרכיבות את הקואליציה, עבודה, כמובן ימינה, נמצאות הרחק מאחור, ואני אומר, אם זה הדבר שמטריד את הציבור, גם הנושא של יוקר מחיה, גם הנושא של אלימות ופשיעה, הממשלה הזו, כל מה שהיא צריכה, זה לקחת את שני הנושאים האלה, להציב יעדים מאוד שאפתניים, למשל להוריד את יוקר המחיה פה ב-10%. 10%.
להשוות אותו לממוצע ה-OECD, זה כבר
זה אפשר לעשות את זה בתוכנית ארוכה יותר, אבל תוריד אותו, תגיד, בקדנציה שלך ב-10%, כמובן תוריד את הפשיעה ואת האלימות גם כן בעשרות אחוזים, והנה לך התאמה מאוד גדולה בין מה שהציבור רוצה ובין מה שהפוליטיקאים צריכים לעשות.
לכאורה, אבל תראה, יש, אני דיברתי על הסיבה המרכזית, אבל יש עוד סיבה חשובה לא פחות, וזה באמת, נקרא לזה, הטווח הקצר והטווח הארוך, והמדיד והלא מדיד. כשאתה מדבר על איראן, אי אפשר למדוד את זה בשום דרך, כן פצצה, לא פצצה, כן יהיה, לא יהיה, מתי יהיה, יש איום גדול, האיום יותר קטן, זה הכל די ככה נזיל, וכל מה שאתה אומר בעצם אף פעם לא יוכלו לבוא אליך ולהגיד לך בצורה חד משמעית שטעית, כי תמיד תוכל להגיד שזה נכון לשעתו וכן הלאה. לעומת זאת, אם אתה בא ואתה אומר, אני בקדנציה שלי עד סוף הקדנציה בעוד 3 שנים, מתחייב להוריד את מחירי תשים פה מה שאתה רוצה בתוך המשתנה הזה ב-30%. ועוברת שנה, והמחיר בכלל עולה, ועוברים שנתיים, והמחיר לא ירד, ובסופו של דבר, אחרי זה, יש קטע של וידאו, ויש קטע של ציטוט מהעיתון, וכן הלאה, וקולו של הפוליטיקאי.
למה להציב יעדים שאי אפשר לעמוד בהם?
הפוליטיקאי שהתחייב לעשות איזשהו יעד, ולא עמד בו בצורה חד משמעית, אי אפשר להתווכח. אם אמרת שהמחירים ירדו, ובפועל הם עלו, אז אתה נכשלת, ונורא קשה אחרי זה ללכת ולהגיד שזה היה נכון בשעתו, והתנאים השתנו, או כל מיני תירוצים כאלה ואחרים. אז הם מאוד לא אוהבים להיכנס לתחומים שאפשר למדוד אותם, והם גם מאוד לא אוהבים להיכנס לתחומים שההשפעה היא לא מיידית, אלא תבוא, אם תעשה באמת איזושהי הפיכה באקוסיסטם מסוים, זה לא בהכרח יקרה בתוך יום, אלא רק בתוך 2-3, ואצלנו ממשלות מתחלפות בקצב של חודשים, לא של שנים.
אז הנה הסיבה, למה יוקר המחיה לא יורד. יפה. עניין הבא. שלום לנתי טוקר.
שלום, שלום.
כתב המקרו שלנו, תשמע, בעיצומו של משבר הקורונה, עם תחילתו, אז באמת למעלה ממיליון איש הלכו הביתה, וכולנו התחלנו לדבר על הרעיון הזה, של אם באמת המציאות השתנתה, ואם נוצרה פה הזדמנות, אז אחד הדברים שהממשלה צריכה לעשות, זה להשקיע בהכשרה מקצועית של אנשים, כדי שכשהשוק יתאושש, הם יחזרו לשוק העבודה מצוידים, עם הרבה יותר מיומנויות ויכולות, וזה יעזור להם להשתלב. אז המדינה באמת הקצתה 2 מיליארד שקלים, אבל מתברר שהיא לא ידעה איך לנצל אותם. ספר לנו מדוע ולמה.
כן, אז המדינה באמת אמרה, היעד לא רק להחזיר את המובטלים לשוק העבודה, לאותם מולים שיצאו לחל"ת, אלא באמת לבצע שינוי עומק בשוק העבודה. באיזשהו שלב, כולנו עבדנו מרחוק, כולנו התבססנו על שליחויות של מסעדות, המלצרים הלכו הביתה, המון אנשי מחירות, פרנסתם נגדעה, והממשלה הבינה שהיא צריכה לבצע הסבה מקצועית בכמויות אדירות למאות אלפי עובדים, והקדישה, מדובר על מעל 1 מיליארד שקלים.
אגב, לא רק הסבה, אלא גם רכישת יכולות חדשות, גם אם אתה באותה עבודה, באותו תפקיד, אתה עדיין צריך לדעת יותר לעשות דברים מרחוק, לצרוך שירותים מרחוק.
כולנו היום צריכים, עובדים במקצועות עתירי ידע, כולנו צריכים היום לשלוט בהרבה יותר אפשרויות כדי להרוויח את השכר שלנו, והמדינה החליטה לעשות את זה, והקדישה משאבים מאוד מאוד גבוהים, מעל 1 מיליארד שקל להכשרות מקצועיות, וזה מתווסף לתקציב השוטף שאושר לאחרונה, ביחד זה מגיע כמעט ל-2 מיליארד שקלים, כסף שהולך נטו ליעד הזה של קידום התעסוקה.
הולך ואז נתקע בקיר.
או, מה קורה? השוק התעסוקה בישראל, קשה לומר שיש תחום שיותר מבורדק. באיזשהו שלב, משרד האוצר הגיעו למספר של 30 גופים ממשלתיים שעוסקים בתחום ההכשרות המקצועיות. שירות התעסוקה, ביטוח הלאומי, זרוע עבודה, מנהלת שהוקמה בתוך משרד האוצר.
חברות פרטיות שזוכות במכרזים.
קרן מעגלים, התאחדות התעשייני, בלי סוף גופים, משרד הפריפריה ומשרד
אולי בגלל זה האבטלה ירדה, יש הרבה אנשים שעוסקים רק בלחשוב על זה ולדבר.
אז יש תחרות פנימית, כן, יכול להיות, אבל לא, דווקא בחוק ההסדרים משרד האוצר ניסה להוביל מהלך, לרכז את המאמץ הממשלתי בתחת איזה גוף אחד, עשו כמה צעדים, הכניסו את זרוע העבודה למשרד הכלכלה, עשו כמה צעדים חיוביים בכיוון הזה, אבל עדיין יש ברדק בתחום הזה, והוא לא מנוהל כמו שצריך, והתוצאה היא שיש אמנם יותר הכשרות ב-2021, היו עד כה.
כמה?
זהו, מדובר, אם אנחנו עשינו ספירה, דיברנו עם הגופים שמתעסקים עם זה, הגענו בערך ל-25,000 הכשרות מקצועיות שנעשו.
שהיעד היה סדר גודל של 100,000?
או, אז היעד, כשהוקדשו התקציבים, כשאושרה תוכנית הסיוע, דובר על בערך יעד של 100,000 הכשרות מקצועיות. אנחנו רחוקים מאוד מכך, אנחנו רחוקים גם מהיעדים שהוקצו לחלק מ, למשל, זרוע עבודה, דובר שם על הרבה יותר מ-12,000
הכשרות. תראי, יכול להיות שהפרה רוצה או חושבת שהיא יודעת להעניק יותר ממה שהעגל רוצה לנהוג. יכול להיות שברגע ששוק העבודה מתאושש, אנשים שלכאורה כן זקוקים להכשרה מקצועית, אומרים, מה אני עכשיו אתחיל ללכת לקורסים, אני צריך עבודה, אני צריך פרנסה, עזוב אותי מכל התהליך הזה והבירוקרטיה הזו וכל ה...
אז בדיוק, אנחנו רואים בביקוש סי לעובדים, יותר מ-140,000 משרות פנויות במשק, חודש אחר חודש נשבר הסי. צריך אבל לומר, לסייג את זה, כי אין פרופורציות, אין יחס בין הביקוש להיצע, יש ביקוש לעובדים במקצועות מסוימים, ההיצע הוא בתחום אחר, ולכן כן צריך. פה יש נכנסות הרבה יותר דילמות למשרדי הממשלה, איך לנהוג כדי באמת מצד אחד לא להשאיר עובדים באבטלה ולתת להם הכשרות ולמסמס את הקצב החזרה שלהם לשוק העבודה, ומצד שני כן לשנות, למשל יש עכשיו דילמה האם לתת לאנשים שעוברים הכשרה דמי קיום, היום דמי הקיום שהם מקבלים במהלך ההכשרה עם הלווים, 1,500 שקל בחודש, מנסים קצת להגדיל את זה כדי באמת לתמרץ.
צריך להודד את האנשים לעשות את זה. תראה, זה מקרה קלאסי של ישראליזם, במובן הזה שאנחנו מגיבים רק בעת משבר, ואז אנחנו יוצרים את התשתית לכאורה לטפל במשבר, אבל המשבר מטבעו חולף, ואחר כך שיוצא קצת את השמש ויש תקופה יותר טובה, ופתאום נראה שכל מה שעשינו בעצם מיותר ולא צריך אותו. העניין הוא שהמשבר הבא, לא משנה מה תהיה הסיבה, ביטחונית, רפואית, אקלימית,
בפתח.
הוא יגיע עוד כך זמן או יותר זמן, ובסופו של דבר אנחנו נמצא את עצמנו שוב פעם, שואלים את עצמנו למה לא עשינו ואיפה היו כל ההכשרות שהיינו צריכים לעשות. זאת אומרת שדווקא בתחום של, נקרא לזה של שלום, בתחום של, אתה יודע, שקט תעסוקתי, אז צריך לעבוד בשקט וברצינות וביסודיות על הנושא של ההכשרות, כדי להכין את האנשים האלה. בכל מקרה, זה לא פותר את הבעיה שעכשיו אדם יכול לחזור להיות, סליחה, פועל באיזשהו מקום ולהרוויח לא רע, כי יש מחסור בדברים האלה ברגע זה, באמצע הקורונה, עם כל מה שקשור, אם הוא לא רוכש את היכולות שבאמת צריכות להכין אותו למאה השנים הקרובות.
נכון, ולכן במשרד האוצר למשל, שתמיד אוהבים להסתכל על שורת התקציב, כמה זה עולה לנו, שם כבר מדברים במושגים של שוק העבודה חזר לרמתו של לפני המשבר. הם לא רוצים, ההוצאה הזאת מבחינתם היא עול שלא לצורך, והם לא רוצים להגדיל את ההוצאה על הכשרות המקצועיות בגלל זה.
אגב, זה לא מדויק שהוא חזר למצבו ערב המשבר, כי אנחנו מדברים עדיין סביב 7% אבטלה, זה פי 2 ממה שהיה לפני הקורונה.
אבל יש לך מחסור גדול בעובדים בתחומים מסוימים, אז התחושה היא שאפילו המספר הזה לא נכון.
זה העניין, בגלל שיש מחסור בתחומים מסוימים, ויש מובטלים בתחומים אחרים, אתה צריך לעשות את ההתאמה הזו איכשהו, והכשרה המקצועית הרבה פעמים היא הפתרון.
צריך גם לומר שהיום מתפרסמים נתונים חדשים של סקר כוח אדם, שבהם עולה ששיעור התעסוקה בישראל, שבעצם מודד כמה אנשים מועסקים בישראל, כבר עבר את רמתו של לפני המשבר, מודבר על מעל 62% מועסקים בישראל מכלל כוח עבודה. זה בעצם הנתון החשוב ביותר, להגיד כמה אנשים עובדים בישראל. אז לאוצר יש על מה להתבסס בכך שכיף המועסקים הכולל חזר, אבל השאלה זה הפריון שלהם, כמו שציינו, והאם באמת יש להם מסוגלות לעבוד במקצועות העתיד, וזה מוטל בספק.
הפריון, הגלובליזציה, הטכנולוגיה, התארכות תוחלת החיים, יש מספיק סיבות לבוא ולצייד אנשים ביותר יכולות כדי לשרוד יותר שנים בשוק העבודה.
אני גם תמה על ההתנגדות של האוצר להוסיף עוד כסף ככל שצריך לפרויקט הזה, מכיוון שעד כמה שאני התרשמתי ממחקרים, התשואה על הכשרת עובדים במונחים של העובד, במונחים של ההשקעה, במונחים של המשק כולו, היא אחת מהתשואות הגבוהות ביותר שניתן לעשות. זאת אומרת, אני לא חושב שיש משהו שנושא תשואה יותר גבוהה מאשר לקחת 100,000, 200,000, 300,000 איש שכרגע לא יודעים להפעיל מחשב לצורך העניין, ולהפוך אותם לכאלה שכן יודעים, זה דבר שהוא דרמטי בצורה כזאת או אחרת. גם אם הם לא באמת יהיו מתכנתי על עכשיו של בינה מלאכותית, אוקיי, הם ידעו לעשות את העבודה שלהם בצורה משמעותית יותר טוב ברמת הפריון. זה מאוד תמוע, נראה כמו שיקולים בטווח קצר של התקציב הנוכחי, יותר מאשר ההסתכלות היותר ארוכת טווח ש... מחשבה של משרד אוצר הייתה אמורה להוביל אותם.
אני מניח שהתפיסה שלהם זה שהשוק, גלגלי השוק צריכים לעשות את שלהם.
אז השוק לא עובד טוב בדברים האלה.
ואם יבצרו ביקושים בתחומים מסוימים, אני מניח שהם מניחים שעובדים ממילה ימצאו את עצמם בזה. מה גם צריך גם לומר שמכיוון שהם מודעים לכך שהממשלה לא הצליחה לתפעל את זה כל כך טוב, אז להוסיף כסף לאותו פרויקט, זה קצת יהיה לזרוק כסף נוסף לפח, אז יש פה בשני הצדדים.
בסדר, אז תשפר את הפרויקט, תשפר את יכולת הביצוע שלך ואת יכולת התוצאות של ההשקעה. לא צריך לזרוק כסף טוב על כסף רע בגלל שאתה לא יודע לעשות משהו. זה דורש פתרון. אני לא אומר שהחיים קלים, אבל ברמה העקרונית, עכשיו לבוא ולהגיד שהשוק יטפל בזה, הרי אנחנו יודעים שהשוק לא יודע לטפל בחלק לא קטן מהדברים. דיברנו למשל לפני רגע על יוקר המחיה, השוק לא מצליח לטפל ביוקר המחיה, יש פה ריכוזיות, יש פה חברות גדולות, יש פה ענפים לא תחרותיים. עובדה שאנחנו כבר, סמי אמר, 20% יותר יקרים מאשר הממוצע של מדינות העשירות ב-OECD. לא, השוק לא יודע לטפל בזה, זה פשוט הצרה לא נכונה.
כן, ובעיה עיקרית היא שבישראל אתה מטפל בבעיה רק שיש תחושת דחיפות. הייתה תחושת דחיפות לפני שנה, נראה שהתפוגגה, ואתה יודע, זה ימצא אותנו במשבר הבא, שיבוא, יגיע משבר מתישהו, בנסיבות אחרות אולי, עם אותה בעיה. כלומר, עם העובדה שהרבה מאוד אנשים, יש להם מיומנויות מאוד נמוכות, הם גורמים לכך שהפריון מאוד נמוך, והרבה פעמים גם חלקם לא משתלבים בשוק העבודה, וגם התוצאה היא שכר יותר נמוך ושימור של פערים.
נראה לי שאנשים באוצר צריכים לעבור איזושהי הכשרה מקצועית, כדי להכיר יותר טוב את ה...
הם עצמם עוברים הכשרה מקצועית נהדרת, 4 שנים באגף התקציבים, ואז משתלבים באיזושהי חברה, והכל בסדר.
נראה לי שהם לא הלכו לשיעור של הפריון.
יפה, נתי טוקר, תודה רבה.
תודה רבה.
עד כאן האינטרסנטים להיום. איתן אבריאל, תודה רבה לך.
סמי, תודה לך.
ותודה רבה גם לשני אבירם שעורכת אותנו. אנחנו נהיה פה גם מחר. תודה ולהתראות.